שלום רבותיי, שבוע טוב ומבורך. שבוע טוב ומבורך וחודש טוב ומבורך, בעזרת השם מלא בברכה וניסים לעם ישראל. אנחנו נמשיך לעסוק בהלכות של חנוכה, ראש חודש כסלו. אנחנו כבר ממשמשים ובאים לקראת חנוכה. אני רוצה לעסוק היום באחת הסוגיות הכי נשאלות ומעניינות שיש בהלכות הללו של חנוכה, במיוחד במציאות שלנו היום, שכנראה הייתה קצת שונה מהמציאות שהייתה בזמן חז"ל ביחס לצורת המגורים, איך שאנחנו גרים. איפה אמורים, איפה צריכים להניח את החנוכיה, מה מקום ההדלקה? אז קודם כל אנחנו נגיד כאן את הדברים בפשוטה, ואחר כך נעסוק קצת בדברים שהאחרונים עסקו בהם. הגמרא אומרת שנר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. וכבר ביחס למשפט הזה נחלקו רבותינו הראשונים. דעת רש"י על הדף, שהכוונה אפילו במקום שיש חצר לפני הבית, צריך להניח את הנר על פתח ביתו מבחוץ, על פתח הבית ולא על פתח החצר. ולעומת זאת, תוספות באותו מקום מיד אומר שכל מה שהגמרא דיברה זה כשאין חצר, אבל אם יש חצר צריך להוציא את החנוכיה מחוץ לפתח החצר. ותוספות מוכיח את שיטתו בשתי הוכחות. הוכחה אחת, אומר תוספות שהוא צודק, כתוב בגמרא נר שיש לה שתי פיות, ששתה, שמת שתי פתילות באותו נר, היא עולה לשני בני אדם. אומר תוספות, איך הסיטואציה? הרי אם שני אנשים גרים באותו מבנה, דלת ליד דלת, איך יכול להיות שנר אחד יהיה לשני בני אדם? הרי לאחד זה יהיה משמאל לפתח ולשני זה יהיה מימין. איך שלא תהפוך את זה? אומר תוספות, הנה ראיה, שכשיש בית ולפניו יש חצר, שתי האנשים שגרים באותו בית, באותו מבנה, שני האנשים צריכים להדליק בפתח החצר, ואז אם יש שם נר עם שתי פתילות, מצד שמאל הוא עולה לשניהם, ואז שניהם זה מצד שמאל, לא לאחד מימין ולאחד משמאל. טוב, זה לא כזה קושייה חזקה, כי רש"י בעצמו כבר בגמרא מיישב את השאלה הזאת ואומר שמה שכתוב לשני בני אדם זה לא לשני בעלי בתים שונים, זה באותו בית לפי המהדרין שעושים נר לכל אחד ואחד, זה לשני בני אדם. בסדר, אז זה לגבי הלשון של הגמרא, מצווה נחל בטח בטוב מבחוץ. כתוב
אם יש כמה ילדים בבית כולם מדליקים ושמים את זה פתח הבית, אז מה רע שכל הבית יהיה, כמו שאומרים, כל המזוזה, כל המשקוף, מוקף
בחנוכיה,
מה רע?
האמת לא רע, אבל אלא שכתוב ברמה שכשמדליקים כל בני הבית, עדיף לפזר את ההדלקה כדי שיהיה ניכר. כי אני לא יודע אם ראית דבר כזה פעם.
שלא יהיה מוקף.
כן, אתם יודעים, אתה מסתובב בירושלים, ליד ישיבות שמדליקים בפתח, יש לך שם ספרייה כזאת, שבספרייה יש לך ל"ג בעומר. אתה קשה לזהות כאילו מה, כמה נרות אתה רואה, יש שם מאות נרות. אז טוב, כן, תראו, הגמרא ממשיכה ואומרת שאם היה דר בעלייה מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. מה פירוש הדבר הזה שעת הסכנה? הריטב"א שואל שאלה מעניינת. אם זה סכנת נפשות, מה צריך להגיד דבר כזה בכלל? פשוט שבשעת סכנת נפשות, אז אלא הוא אומר כך, אלא אפילו סכנת צער או איבה כמו בצרפת. אתמול קראתי את הריטווה הזה עם יהודים מצרפת, אמרתי לו כמו היום. אמר לי לא, היום זה סכנת נפשות בצרפת. להדליק נרות, והוא אמר לי שעד כדי כך אנשים מורידים את המזוזות מפחד ומשנים את השמות ומה שהולך שם. אז זה לא סכנת איבה או צער, זה הרבה יותר. אבל הריטווה חידש שאפילו כשיש לבן אדם סכנת איבה או צער, זה כבר סיבה להדליק בתוך הבית. אבל אני רוצה דרך הדבר הזה באמת לעסוק קצת בסוגיה הזאת. תראו, מה שאני יודע, אתם בטח יודעים את זה יותר טוב ממני, שהמנהג היה פעם להדליק בפנים. כל הסבים שלי הדליקו בפנים, בתוך הבית, אמנם לא על שולחנו, אבל בכניסה איפשהו, סמוך לדלת, היו מדליקים שם את החנוכיה. כך היה המנהג. כמעט כולם היו עושים ככה בחוץ לארץ. השאלה הגדולה פה, שבה דנו הפוסקים, גם פרסום מניסה, אבל גם מה קרה בעצם בשעת הסכנה? האם נעלמה התקנה המקורית או שלא נעלמה? זו השאלה הגדולה והמעניינת פה. אז אנחנו קצת נתחיל לראות דברים על הדבר הזה. תראו, השולחן ערוך כשהוא בא לפסוק את ההלכה הזאת, הלכה למעשה, הוא כותב ממש את לשון הגמרא, נר חנוכה, מניחו על פתח הסמור לרשות הרבים מבחוץ, אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו על פתחו, אם יש חצר לפני הבית, מניחו על פתח החצר, פוסק כתוספות ולא רשי. ואם היה דר בעלייה, שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים, בשעת הסכנה, שאינו רשאי לקיים את המצווה, מניחה על שולחנו ודיו. יש קובץ תשובות של הרב אלישיב. הרב אלישיב המפורסם, ובקובץ תשובות שלו בחלק א' בסימן סמר ז', יש שם סימן שעוסק בשאלה הזאת בעניין הדלקת נר חנוכה בחוץ. ההשראה של השאלה היא כזאת. שלח אליו תלמיד חכם גדול שקראו לו הרב יהושע מנחם ארנברג. הוא היה אב בדין של תל אביב. ארנברג. הוא שולח לו את הספר שלו דבר יהושע. לרב אלישיב. הרב אלישיב ככה מעלעל בו בספר, והוא כותב, לא הספקתי אפילו לעיין, אבל נתפס לו העין על משהו. היה כתוב שם בתוך הספר את המשפט הבא, בסימן מם בספר של הרב ארנברג. כתוב שם ככה: מכאן אני תמה על מה שראיתי בעלותי לירושלים, שיש נוהגים שמדליקים בחוץ. הוא ראה בירושלים שאנשים מדליקים את החנוכיה מחוץ לבית. הוא אומר לו, אני תמה על זה, ואיני יודע ממי יצא הוראה זו. הוא אומר, לא זו בלבד שרשאים להדליק בפנים בזמן הזה, אלא שמחויבים בכך, שאם ידליק בחוץ, לא עשה כתקנת חכמים, ולא עשה כלום ולא יצא ידי חובה. וואה, לאן הלך? הוא הרב אלישיב רואה את המשפט הזה, הם בירושלים, המנהג שלהם היה להדליק בחוץ. הוא נדלק הדבר הזה. הוא אומר לו, כשראיתי את הכותרת של התשובה, שהכותרת של הסימן שם, היא בו יבואר צדקת מנהגנו שאין מדליקים נר חנוכה ברשות הרבים, אף פי שאין סכנה בזמן הזה. אז מה, כשראיתי את הכותרת, חשבתי שאתה בא להגיד שאנחנו בני הגלות בחוץ לארץ, נהגו בכל השנים ביותם הגלות, חיו בהמה ויראה, מחמת המציק, נהגו להדליק נר חנוכה בתוך הבית, גם כשהם עלו לארץ הם ממשיכים במנהגם, כי קשה להם להיגמל ממה שהורגלו עד כה, ולכן הוא רוצה להצדיק את המנהג שלהם, שממשיכים גם בארץ להדליק בפנים. אומר, חשבתי שזה מה שאתה הולך לכתוב. אבל לא, עלתה על דעתי, שאתה מגיע למסקנה שמי שעושה כמו שכתוב בשולחן ערוך לא יוצא ידי חובה ולא עשה כלום. איך הגעת עד פה? הוא אומר, לא יכלתי להלום את זה, ואני אז התחיל לקרוא את התשובה, לראות על מה הוא בנה את כל הדבר הזה. טוב, העריך פה בעריכות גדולה על הדבר הזה, והוכיח באותות ומופתים שזה לא נכון, שזה הפרזה גדולה להגיד דבר כזה. אבל בעצם הדברים שהרב ארנברג בעצם יושבים, אולי כנראה על ההבנה, שבעצם יש פה שתי תקנות בזמן שהגמרא כותבת את מקום ההדלקה. תקנה ראשונה, נר חנוכה, מצווה נחל פטר בטוהם בחוז, תקנה שנייה. תקנה שנייה, בשעת הסכנה, עקרו את התקנה הראשונה, כדי שאנשים לא יבואו לידי סכנה, עקרו את זה ותקנו תקנה חדשה בפנים. עכשיו מה יש? רק את התקנה השנייה. אתה לא יכול לבוא ולעשות תקנה ראשונה. זה מה שהוא טוען כאן. אומר על זה הרב אלישיב, זה לא נכון. בקיצור, הוא מוכיח את זה מאות תקנות שיש בשס, שבשעת הסכנה היו התנהלויות אחרות בשעת התקנה, והוא כותב שבספר האיתור כתוב בהלכות חנוכה שנר חנוכה מצווה נחל פטר בטומא בחוץ, בשעת הסכנה מניחו על שולחנו ודיו. והוא מוסיף ואומר, אחר שנהגו על הסכנה, טוב, נהגו, ומי שיכול להניחה מבחוץ, מניחה מבחוץ. פורש בדברי בעל האיתור שגם אחרי הסכנה וכשהתבטלה הסכנה, מי שממשיך בסדר, אבל זה לא אי אפשר אחרת, רק באופן הזה, זה לא נאמר בספר האיתור. בחוץ, כן, בדרך כלל בחוץ. הוא מביא גם שלטי גיבורים שמוכיח את הדבר הזה. וזה מסיים ואומר הרב אלישיב דברים חריפים קצת. אני אומר שכאילו זה, הוא אומר, והנה כבר אמרו חז"ל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע וכו'. כלומר, אבל להגיד לו, אני יודע שזה לא יעזור מה שאני כותב, וחז"ל אומרים שכשמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, אז מה אני כאילו... אבל הוא אומר, מכל מקום לא נמנעתי מלכותבו. למה? שמה בבואו, אם ירצה השם לקיים את מצוות הדלקת הנרות בחנוכה, יערער עוד הפעם בזה, אם לא נכון יותר, לעשות כמו שכתוב בפירוש בשולחן ערוך, וממנו יראו וכן יעשו, וזכות הרבים תהיה תלויה בו, קיצור, תחזור בך. זה, נסחפת, לקחת את זה קיצוני. זה. יש לנו שיטה שגם היא שיטה קיצונית, אבל 180 מעלות לצד שני. זה שיטת הגריז, סולובייצ'יק. הוא אומר, בדיוק הפוך. הוא אומר, כל מה שחכמים התירו להדליק בפנים, זה רק בשעת הסכנה. היום שאין סכנה, מי שידליק בפנים, לא יצא ידי חובה. כי זה תקנה נקודתית, זה אפילו, זה אולי יותר נקודתי, אבל ההלכה בהלכות חנוכה היא שכשבן אדם יכול לעשות יותר פרסום מניסה, יכול לעשות את המצווה יותר כתקנה, אם הוא לא עושה אותה כתקנה, אז זה לא טוב. בהקשר הזה, הייתי דבר מאוד מעניין, בספר של מרדכי שטרנברג, זכר צדיק לברכה, שכתב להוכיח את הדבר הזה, את העיקרון המעניין הזה, כי באמת קצת כאילו נשמע מוזר. מה? בסדר, בן אדם לא עשה... הכי הכי טוב, אבל עסק טוב, גם בסדר. אז מה קרה? מביא קצת ראייה לדבר הזה מהלכה מעניינת מאוד שמצאנו לגבי זמן הדלקת נרות. תשמעו דבר מרתק. אתם יודעים, הנרות חנוכה של הילדים, הצבעונים האלה, הם לא מחזיקים את הזמן. בדוק. זה לא מחזיק חצי שעה. זה 20 דקות. משהו כזה. הפטנט הידוע, שמי שרוצה, אין לו נרות אחרות, רוצה לקטן נרות האלה, אתם יודעים מה הפטנט הידוע? שמים את הנרות האלה בהקפאה, ואז הוא מחזיק חצי שעה. זה הפטנט. קיצור, קורה לפעמים סיטואציות שאתה צריך להשתמש בנרות של הילדים. אבל יוצא משהו מעניין מאוד, מוזר אפילו. אם אדם צריך להדליק, נגיד מ-5 ועד 5.5, שזה הזמן שלפי הרמב"ם מדליקים בו את הנרות. ועל זה, על הזמן הזה כתוב בגמרא שאם הוא לא ידליק, מדליק, בברכה. אבל אחרי הזמן הזה, לפי חלק מהראשונים, פספס את הברכה. הלכה אנחנו לא פוסקים ככה, אבל לפי חלק מהראשונים באמת ככה, ככה הם פוסקים. יוצא דבר מאוד מאוד מעניין ומוזר. אדם שעומד בשעה 5, ורוצה להדליק נר, שיש לו נר של הילדים, שהוא לא הקפיא אותו. שיש לו רק לרבע שעה. יכול לברך או לא יכול? הוא לא יכול לברך. צריך להדליק נר שיחזיק חצי שעה. לעומת זאת, כתוב בפירוש בשולחן ערוך וברמב״ם, שאדם ששכח או הזיד ולא הדליק בזמן, כל זמן שהוא נמצא בתוך החצי שעה הזו, עוד יכול להדליק בברכה. כלומר, אם הוא נזכר ב5:15, והוא בא עכשיו להדליק נר של רבע שעה, הוא יכול להדליק ולברך. הנה לכם סיטואציה מאוד מוזרה. שתי יהודים מדליקים את אותו נר של רבע שעה ולא של חצי שעה, אחד לא יוצא ידי חובה, והשני כן יוצא. למה? כי הראשון, הוא לא מדליק את כל הזמן שהוא יכול להדליק. אז הוא לא יוצא ידי חובה. השני, שעומד ב5:15, הוא מדליק את כל הזמן שהוא יכול להדליק. נכון, הוא לא ידליק את הרבע שעה הראשונה, אבל כשהוא בא להדליק הוא עושה את כל מה שהוא יכול. קצת רואים מכאן את היסוד הזה שאדם צריך לעשות את כל מה שהוא יכול. אני פותח סוגריים שנייה אחת וסוטה פה למשהו רעיוני קצת. אתם יודעים שזה מאוד מאוד תואם גם קצת את העניין של חנוכה. הרי בחנוכה למי היה סיכוי בכלל להלך? השמונאים היה להם סיכוי מול היוונים? לא היה להם סיכוי, אלא מה? הם עשו השתדלות. מה לומדים מכאן? שאדם צריך להשתדל כמה שהוא יכול, גם במקומות שהוא לא בטוח שהוא יצליח, או אולי כמעט בטוח שהוא לא יצליח, אבל את ההשתדלות הוא צריך לעשות. פה כתוב דבר אפילו יותר מזה. השתדלות זה לא רק לסמן וי, השתדלתי. אתה צריך באמת להשתדל. אתה צריך באמת לעשות כל מה שאתה יכול, ורק כשאתה עושה את כל מה שאתה יכול, על זה תחול הברכה. אז אם יהודי לא עושה את כל מה שהוא יכול, הוא עושה חלקי, זה לא טוב. זה כבר אולי רמוז פה בהלכה הזאת, אבל אם הוא עושה את כל מה שהוא יכול, גם אם זה קצת, זה בסדר. בכל מקרה, זה שיטת הגריז בסוגיה הזאת, הוא אומר בפנים, לא יוצאים ידי חובה, וזה גם שיטה קיצונית, אני אומר, יש שתי קיצוניות מצד לצד. הדבר יהושע אומר, רק בפנים ולא בחוץ, הגריז אומר, רק בחוץ ולא בפנים. ההלכה, זה ככה פוסקים הרבה פוסקים, שבוודאי, כמו שכתוב בפשט דברי השולחן ערוך, שאדם צריך להדליק את הנרות בחוץ. אלא מה? גם כאלה שהדליקו בפנים, מכל מיני סיבות, והיו באמת הרבה סיבות. אתם יודעים, ערוך השולחן כותב סיבות מעניינות ומגוונות לדבר הזה. הוא אומר, לא מדליקים בחוץ, ערוך השולחן. למה? הוא אומר, תשמע, בחוץ לארץ, תמיד באיזו תקופה הזאת היה קור גדול, וגשמים, ובלגן. אז עכשיו, האמת, אני לא כזה מבין אותו עד הסוף, כאילו...
אבל מה הבעיה בתוך
חלק ליד החלון? ויש לך פרקום בניסה. זה לא בעיה, אבל אתה רואה בלשון הברייתא שהיא כאפשרות ראשונה הציעה, ביקשה להדליק בפתח הבית ולא בפתח החלון. יש בזה גם קצת עניין, לא רק מצד הפרסום בניסה, שאדם יהיה מוקף במצוות כשהוא נכנס לבית. אבל יש פה משהו קצת מוזר בדברי ערוך השולחן, כי בסוף, כידוע, חנוכה הוא גם בארץ ישראל בחורף. ולא בקיץ, ולא יודע, אבל כמעט תמיד בחנוכה יש גשם, כמעט, לפעמים שנים מיוחדות זה לא קורה, אז זה נכון לא רק בחוץ לארץ, מן הסתם, כשחרי אמרו על פתח ביתו בחוץ על חנוכה, הם התכוונו שתשים את האקווריום הזה, כן? שבו אתה יכול לשים את החנוכיה, מן הסתם זה מה שהם התכוונו. הוא אומר, לא, אין דבר כזה אקווריום, אולי אפילו אתה רואה לא טוב את החנוכיה, אם אתה שם אותה באקווריום, זה לא רואים את הנרות כמו שצריך.
לא היה דבר כזה.
אתם טוענים שלא היה, ויכול להיות, וככה הוא טוען ערוך השולחן, אבל אני ראיתי שיש כאלה שכתבו על דבריו, זה לא נכון. הם אומרים, כתוב בגמרא, ביטוי כזה, נר באששית. הששית זה זכוכית. אז לא היה אולי אקווריום כזה מיוחד כמו שלנו, אבל היה דברים כאלה בזכוכית כדי להגן על זה. קיצור, סוף דבר, הלכה, רוב הפוסקים נקטו שזה כן בסדר, להדליק גם בפנים במקום שצריך, אבל לכתחילה ודאי שעדיף בחוץ, כן?
רב קומות, אז מה
עדיף? האמת לא נכנסתי פה לסוגיית בניין, שזה באמת הסוגיה הכי מעניינת פה. השאלה הגדולה, איך להתייחס לבניין? האם בניין זה כמו בית שיש לך בבניין, וחדר המדרגות הוא החצר, אז לפי פשט דברי השולחן ערוך, אתה צריך להדליק בפתח החצר. החצר, שזה בעצם פתח הבניין. לא פתח הדירה, כי... זה רשי, אבל השולחן ערוך פסק את תוספות, צריך פתח החצר. אבל יש פה חידוש מעניין של החזוני, שלא נגענו בזה קצת, שהוא טוען שחצר של חז"ל, זה חצר שהיו משתמשים בה שימושים פרטיים, לא חדר מדרגות. בן אדם לא משתמש שימוש פרטי בחדר מדרגות. פרטי הכוונה לא אישי, אלא הכוונה צנוע. תשמיש צנוע בחדר מדרגות, אז לכן הוא אומר, זה לא חדר מדרגות של חז"ל, ולא על זה נאמר. חודש טוב ומבורך, אבותיי.